לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. השבוע היה לנו בפרשת השבוע משהו מעניין. אנחנו קראנו בו אל פרעה, והיו שם בפרשת בו שלוש מכות. שבע היו בשבוע שעבר בפרשת וערה, ועוד שלוש כאן. כן, ואפילו כולם יודעים איך שזה רמז מעניין. בו זה ב' וא', ב', 2, א', 1, 3. שלוש מכות יש בפרשת השבוע. נכון. אבל החלוקה היא מעניינת. מה פתאום חילקו את השבע מהשלוש? ישנן כמה אפשרויות חלוקה. למשל, החלוקה המפורסמת של רבי יהודה, רבי מאיר, מי זה? רבי יהודה נותן בהם סימנים. של רבי יהודה באגדה של פסח, דצח שלוש מכות, דם צפרדי הקינים, עדש שלוש מכות, ובאחיו ארבע מכות. יש הבדלים בין כל מכה למכה. זה עשה רק משה, זה עשה רק אהרון, זה עשו ביחד, זה במים, זה בקיצור, יש הבדלים. שלוש, שלוש וארבע, זה שלוש מחלקות נפרדות של סוגים של מכות. יופי. הייתי מציע גם אפשר לחלק את זה לחמש וחמש. כי אם החרטומי מצרים בעצמם אמרו אצבע אלוקימי, ובתורה כתוב שהיוויר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ביד יש חמש אצבעות, חמש מכות, ביד השנייה עוד חמש מכות, אז מילא מחלקים לחמש וחמש. זה לא רק חצי חצי, אלא יש פה גם היגיון. אבל מה פתאום את הברד גמרנו איתו בשבוע שבר מהבאחיו? הדש, דצח, הדש, באחיו. אז באחיו הבית זה בערד, זה היה בשבוע שעבר, ופתאום הולך אחיו, א' ח' ב'. הרבה חושך בחורות, למה? מה פתאום, איזה חלוקה זו? בקיצור, איזו חלוקה? אז תשמעו, יש לי חלוקה עמוקה, מסודרת עם כל הבנים של רחל, עם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ראיתי זה חשבון מאוד ארוך, מאוד מסובך, אולי פעם בעזרת השם, אולי לפני פסח. בכל אופן, ההיגיון הוא פשוט. ברד, לא סליחה, הרבה, אם תשימו לב, משה רבנו הזהיר את פרעו. כמו בכל המכות, היה הזהרה. משה, פרעו קיבל מכה, לפני כן הוא קיבל הזהרה, הוא שמע מה הולך להיות, נושם עמוק ואומר, אני הולך על זה. פתאום הגיע החושך, בלי הזהרה. אחר כך מכת בחורות, עוד פעם בלי הזהרה. וואו, כאן פרעו נכנס לאבא של כל הלחצים. אם פתאום נוחתות עליו מכות, והוא לא יודע מתי ומאיפה ומה זה יהיה, ואיך לנשום עמוק לפני כן, הוא רץ עם פיג'מה באמצע הלילה. ותדעו לכם רבותיי, זה לא בדיחה של ילדים, זה לא גננת המציאה את זה, פרעו עם פיג'מה באמצע הלילה, פרעו עם פיג'מה, לא, זה לא המצאה של הגננת. זה כתוב במדרש, בילקוט שמעוני, שבאמצע הלילה הוא רץ, שאל, איפה משה רבכם, איפה משה רבכם, אני רואה, יש לי תעודת שחרור בשבילו. והילדים היו ערים, למה היה ליל סדר, אתמול אכלו קורבן פסח, היה אפיקומן, היה בקיצור, היה גנבות האפיקומן, היה דברים מעניינים שם. היו עירים, כל אחד אמר לו מקום אחר, שיגו אותו בכוונה. אחד אמר לו שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה, הוא רץ שלוש שעות עם פיג'מה באמצע הלילה. מה קרה? ארבה, המכת ארבה, הארבה אנחנו קוראים לזה בעברה מוטעת. הארבה היה המכה האחרונה שהייתה עם התראה. זהו. פה אנחנו סוגרים את זה, מהיום ועלה פרעו, הוכחת את עצמך, הלב שלך מספיק קשה, אין עם מי לדבר, אין מה לדבר, מהיום ועלה המכות נוחתות בהפתעה, באמצע היום, באמצע הלילה, באמצע החושך, בכל מקום, אתה לא יכול לדעת מתי זה יבוא ואיך זה יבוא. וזה כבר משהו מפחיד באמת, ופרעו באמת שחרר. כלומר, יש משהו מעניין בהרבה, הרבה זה היה המכה האחרונה עם ההתראה. כלומר, פה נסגרת הבאסטה, גמרנו, אין יותר התראות. ובאמת, על הרבה כתוב משהו שלא כתוב על שאר המכות. כתוב, תקשיבו, איזה מילים, ולמען תספר באוזני בנך, ובין בנך את אשר התעללתי במצרים. הקדוש ברוך הוא התעלל בהם. מה הרעיון להתעלל? להתעלל זה לא סתם אכזריות. יש מושג של אכזריות, אסור להתעלל. התנך, בתנך מסופר על המלך יהורם, שהוא כבש את יהורם, זה נחמד. הוא כבש את ארם שרצו להרוג את היהודים, אז הוא הרג את החיילים, ואחר כך הוא לקח עוד 35,000 כמדומני, 35,000 שבועים, והוא הרג אותם בעינויים. להרוג אותם זה להרוג אותם, מגיע להם, הם רוצים להרוג אותנו, הבא להורגך, השכם להורגו, זה לגיטימי. אבל הוא הרג אותם בעינויים, הוא לקח אותם לאיזשהו הר גבוה, וזרק אותם מההר למעלה ללמטה, נתחבטו ונתרסקו, עד שבסוף למטה הם הגיעו כבר מתים, או חצי מתים. אלישע הנביא בא אליו, והוכיח אותו בשם השם, ואמר לו, העונש שאתה תקבל על זה, הוא חמור, אין לך מושג כמה אתה ואשתך והילדים והנכדים וכל המשפחה כולם מסביב תיקרתו מן העולם, לא בעוד 4,000 שנה, עכשיו טוב, בדור הזה. מה קרה? למה אתה מתאכזר על אנשים? מה זה האכזריות הזו? להרוג? מגיע להם להרוג, אז תרוג אותם. בתורה שלנו כתוב את האנשים שצריך להרוג, אז כתוב ברור להם מיטה יפה, תעשה להם את המיטה הכי פחות כואבת והכי פחות מנבלת, שהוא לא יהיה, אני יודע מה, הגיליוטינה בצרפת, הגוף היה אף לצד אחד והראש מתגלגל לצד השני לרגליהם של כל הצופים. וואו, איזה מחזה, אנשים רעים, הגויים הצרפתים. הלכו לראות את המחזה הזה ערב ערב, היה להם לאיפה לצאת, לראות איך שהוא צורח, ואיך שהלשון יוצאת לו ונשפח לו דם עליי, אני יודע, השם ירחם. בקיצור לענייננו, אז מה זה התעללתי במצרים? כדי לענות תשובה למה הקדוש ברוך הוא התעלל במצרים, רבותיי, יש לי שאלה גדולה, ובגלל השאלה הזו אמרתי את כל ההקדמה עד עכשיו, הכל היה רק הקדמה. תקשיבו טוב. אנחנו, לפני שאנחנו מתפללים להשם, אנחנו קודם כל מסדרים רבות, שבח. אז מה זה יוצר אור ובורא חושך? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, וואו, עשית שמש, עשית ירח, עשית כוכבים, אחר כך בשמיים יש לך מלאכים, אומרים קדוש, 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 ואחר כך אתה נתת לנו את התורה, אהבת עולם, אהבתנו. בקיצור, אנחנו אומרים הרבה דברי שבח לפני שאנחנו אומרים תפילת העמידה. גם בשחרית וגם בערבית, נכון? כל דברי השבח מסתכמים לפני תפילת ערבית בברכה לגאולה. ברוך אתה השם גאל ישראל, גם בשחרית וגם בערבית. אבל בערבית חוזרים מבית הכנסת בחושך, לפעמים זה גם מסוכן, היום ברוך השם יש אורות. אז מוסיפים עוד בין גאל ישראל לבין תפילת עמידה, מוסיפים גם את השכיבנו, השכיבנו השם לשלום ועמידנו. בקיצור, למה? כי זה מתבקש. מה עם הרעיון של להצמיד גאולה על התפילה? הגמרא אומרת, בסדר, את זה נעשה בבוקר. בבוקר מצמידים גאולה לתפילה. ולמה בערב לא חשוב כל כך? תקשיבו את הלשון של הגמרא, אני אצטט אותו בעברית, בסליחה, בארמית, ואני אתרגם לעברית. שגאולה מעלתה, מעלייתה, לא הווה אלא מצפרה. הגאולה האמיתית הייתה רק בבוקר. לכן בלילה גם התחילה הגאולה, בזה שפרו עם פיג'מה באמצע הלילה. אז גם בלילה אומרים, גאל ישראל. אבל זה לא כל כך עקרוני להצמיד את גאל ישראל לתפילת העמידה, מותר להכניס השכיבנו באמצע, בגלל שזה עדיין לא הייתה גאולה מעלייתה. הגאולה מעלייתה הייתה רק בבוקר. כך כתוב בגמרא, מסכת ברכות, כמדומני שבדף ו', ואם לא אני יכול לחפש לכם. גאולה מעלייתה, השכיבנו. על כל פנים, יש לי על זה שאלה קשה, לא לי, הרב אביגדור מילר. זיכרונו לברכה, שואל ככה, תשמעו סיפור, היה פעם אסיר, זה כמובן משל, בימים של פעם בית הסוהר לא היה כמו היום, בית הסוהר היה כמו אצל חיזבאללה, מישהו נכנס לבית הסוהר, הוא לעולם לא יכול, השבוי, לא יודע מתי הוא יוצא, לא רואה אור יום, לא רואה אוכל, לא רואה כלום, יש לו שם איזה תא קטן כמו צינוק, ולשם זורקים לו אוכל דרך איזשהו אשנב. הוא לא יודע אם המשפחה שלו יודעת איפה הוא, לא יודע אם המשפחה שלו יודעת אם הוא חי, הוא לא יודע מה עם המשפחה שלו, הוא לא מדברים איתו, לא אומרים לו כלום, 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 רק יש לו רק איזה חרך צר קטן, ומשם הוא טיפ-טיפה רואה את השמיים, אז הוא יודע אם עכשיו יום או עכשיו לילה. חוץ מזה, הוא יושב שם, הוא יכול לשבת שם 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, עד שהוא ימות. ואז יזריקו את הנבילה שלו לים, או לנחל. ככה יושב האסיר, נמק בצינוק, לא יודע על מה אסרו אותו, מה אסרו אותו, כי הוא יהודי, מה זה למה אסרו אותו. והוא לא יודע מתי הוא ישתחרר, והוא משתחרר, אם מישהו בכלל יודע שהוא בכלא, אם מישהו מנסה לשחרר אותו, כלום, 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 הוא לא יודע. עוברות השנים, נוקף הזמן, יום, לילה, שנה, קיץ, חורף, קיץ, הוא כבר לא יודע לספור, הוא לא יודע אם היה 15 שנה או 25 שנים, הוא לא ספר כלום, איבד את הכל. לילה אחד, פתאום, באמצע הלילה, נפתחת הדלת של התא שלו, זה לא קרה אף פעם, תמיד זורקים לו אוכל מהתא, מהאשנב. נפתחת הדלת, הסוהר בפנים חתומות, בלי שום הסבר, בלי שום מילים, אתה משוחרר, השאיר את הדלת פתוחה והלך. זה באמצע הלילה. קודם כל האסיר צובט את עצמו לראות אם זה לא חלום, לא פטה מורגנה, לא קשקוש, לא דמיון, צובט, מרביץ לעצמו, סותר את עצמו, כן, כן. הנה הדלת פתוחה, הסוהר אמר לי, לא חלמתי. הנה הדלת פתוחה, באמת, הנה פתוחה, הוא מגיש, מחזיק את הדלת ביד פתוחה. הולך לתא שלו, מחפש כמה שמטס, היה לו שם נעלי בית קרועות משופשפות ואיזה פיג'מה, כלום, 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 כלום. אסף כמה סמרטוטים, גם תרמיל לא היה לו, קשר את הכל בתוך החולצה, מנסה בצעדים מהוססים לצאת החוצה, אולי זה מלכודת, אולי מישהו מתלוצץ עליו, אולי הולכים לשים אותו בצינוק יותר קשה, לך תדע מה הרשעים האלה מתכננים. צעד אחר צעד יוצא, המסדרון גם פתוח, ממשיך הלאה. מגיע עד הרחבה הגדולה לפני בית הכלא, גם הדלת לשם פתוחה. שומרים מסביב מסתכלים עליו, כנראה שהם קיבלו עדכון שהוא משוחרר. לא עושים כלום. מגיע אל השער הראשי, ואיכשהו מגיע זמזום, בזזז, תפתח, השער נפתח, יוצא החוצה. חושך, כוכבים, הוא בוכה מרוב התרגשות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אני בחלום, אני בחלום, אני בתוך הבית כלא עכשיו, זה לא נכון. הוא דופק, הוא דופק על הרגליים, הוא צורח, הוא משתגע מרוב צרחות. מה הוא עושה שם עכשיו מחוץ לשער בית הכלא? יושב על הרצפה, על הקרקע, ומחכה לאוטובוס, האוטובוס הראשון, בשבע בבוקר. ועד שבע בבוקר הוא רוקד וצוחק ובוכה ושר. הוא לא יודע מה, הוא אוכל את עצמו, הוא נושך את עצמו, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. הוא אוכל את החולצה. משוגע לגמרי. רוקד. רוקד. לא גומר לרקוד. שבע בבוקר. עולה, מגיע האוטובוס, עולה לאוטובוס, נוסע הביתה. מגיע הביתה, איזו התרגשות, אישה, ילדים, אחרי 20 שנה, ילדים שהוא כבר נהיה לו שערות לבנות, נכדים, נינים, הוא לא הכיר אף אחד. איזה בחיות, איזה צעקות, איזה התרגשות, משהו, משהו, רבותיי, לא יאומן. זהו, מתוששים, יומיים, שלושה, שבוע, אני יודע כמה זמן, ועכשיו צריך לעשות מסיבת שחרור. וואו, מסיבת שחרור גדולה נעשה, נזמין את הדודים ואת הגיסים ואת הרב של העיר, ואפילו את ראש העיר, אני יודע את מי מזמינים שם, את הסבים, את הסבתות, את כל מי שרוצה, עושים מסיבה גדולה. והסבא החביב, ש-25 שנים לא ראינו אותו, יושב בשולחן הנשיאות, נו, תספר, מה הוא יספר, איך תפסו אותו? מה היה בבית הסוהר? מה נתנו שם לאכול? יכול להיות שגם, אבל הדבר הראשון, מה הוא מספר? שפתאום, באמצע הלילה, הסוהר, פתח את הדלת, אני לא מאמין, אני לא האמנתי, הוא פתח את הדלת. וואו, הוא פתח את הדלת אמיתי, רקדתי, מיששתי אותה. זה מה שהוא מספר. חג יוכל ממשיך, כן, בסדר, הלכתי, המסדרון היה ככה, השומרים זה, חיכיתי בחוץ לאוטובוס בשש בבוקר, יש לו עוד כמה סיפורים. אבל רבותיי, ברור, ברור, ברור שהמסמר של כל הסיפור שלו זה איך שפתאום באמצע הלילה פתחו לו את הדלת. אין אפס. שואל הרב מילר... אז מה, מה כתוב כאן בחזל? כולי אלמה, מוידו, כולם מודים, דגאולה, מעלי אתה לא הווה אלא מצפרה, הגאולה האמיתית הייתה בבוקר. למה? באמצע הלילה, פרעו נותן שטר שחרור למשה רבנו, קומו צאו מהר עכשיו, משה רבנו אומר לו, אנחנו לא גנבים, אנחנו לא בורחים בלילה, בעצם היום הזה, לאור השמש אנחנו יוצאים, כל צבאות בני ישראל יוצאים ביד רמה, אנחנו לא פוחדים מכלום, נחכה לבוקר, ובבוקר נלך בכיף, בנחת, בשירה ובריקודים, מוציא אסירים בכושרות, ואתה, אני לא ממהר, לא הולך בלילה. טוב, לפארו לא הייתה ברירה, חיכה עד הבוקר, עד שהגיע האוטובוס, עד שיש שבר בבוקר, אפשר לצאת. אז למה חזל אומרים שהגאולה הכי גדולה הייתה בבוקר, אם אנחנו רואים אצל האסיר הזה ובשכל שלנו, שעצם השחרור ממצרים זה השמחה הגדולה. היה לך בוס מעליך, הוא אמר לך מתי לאכול ומה לעבוד ומה לעשות, אתה לא יכולת לגדל צנוניות בגינה שלך, אתה צריך לטפל בצנוניות בגינה של הבוס. אתה לא יכול לגייס את החולצה שלך, אתה צריך לגייס את החולצה שלו. אתה לא יכול לעשות לחבס את הבגדים שלך, אתה צריך לחבס את הבגדים של המשפחה שלו. אתה צריך לעבוד בשבילו, אתה חמור שלו. ופתאום פתחו לך את הדיר, ולא רק פתחו לך את הדיר, אמרו לך, אתה לא חמור, גמרנו, אתה עכשיו בן אדם, אחראי, בן חורין, אחראי לעצמך לבד. בסדר, אבל בבוקר היה אור, אפשר היה לראות איך לכפתר את הכפתורים קצת יותר טוב, זה הגאולה מעל יתה. אתם מסכימים איתי שזו שאלה טובה? רבו ישי, כדי שנענה תשובה, אני שואל עוד כמה שאלות. עוד שתיים, שלוש. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל במתן תורה. זה הדבר הכי דרמטי שהיה אי פעם בעולם. אלוקים יורד לעולמו ומשאיר כאן מסר, מסר לכל האנושות. מה הוא אומר? אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים. הקדוש ברוך אומר כאן שני דברים, מארץ מצרים ובית עבדים. יצאנו גם ממצרים וגם מעבדות, שני דברים. הלאה, גם בברכת המזון, מה אנחנו אומרים בברכת המזון? איך אנחנו אומרים בברכת המזון? ועל שהוצאתנו מארץ מצרים ועבדתנו מבית עבדים ועל בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, נגיד את הכל, לא, מספיק את זה, נכון? שהוצאתנו מארץ מצרים ועבדתנו מבית עבדים. וגם בהגדה של פסח, אנחנו מודים ברוך אתה השם בגאל ישראל על גאולתנו ועבדות נפשנו. רבותיי, יש לנו כאן 20 מקומות, בכל המקומות שיש גם יציאת מצרים וגם בית עבדים וגם יציאה ממצרים בעצמה. מה זה? את שני הדברים האלה אנחנו עושים בליל הסדר, וחזל שמו את האצבע דווקא על הדבר השני, היותר חשוב, הגאולה הנפשית. באמצע הלילה משה רבנו קיבל שטר שחרור, בני ישראל אתם כבר לא עבדים יותר. גמרנו, מחר בבוקר אם נשאר במצרים, נעשה גינה בחצר ונשתול צנוניות לבד, לא נטפל בצנוניות של הבוס. נמלא גיגית עם מים, ונחבס את הבגדים שלנו, לא את הבגדים של משפחת הבוס. זה מה שקרה לנו באמצע הלילה. אבל רבותיי, עבד, זה לא רק מי שיש לו בוס מעליו, עבד זו גם מנטליות. בשביל להשתחרר מהמנטליות צריך לערוך כמה שעות ולהכניס את זה חזק לראש, אתה לא עבד, אתה לא עבד, אתה לא עבד, אתה לא עבד. אוטוסוגסטיה, שטיפת מוח, איך שאתם רוצים תקראו לזה, לא חשוב. תכניס לעבד בראש חזק, אתה לא עבד, אתה אחראי למעשיך, אתה בעל הבית לעצמך, אתה בן חורין, אתה בן חורין. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז משה רבנו אומר, זה מסלול ארוך, זה 50 יום, עד שנגיע למתן תורה, נעשה את זה לאט לאט. אבל את השלב הראשון לפחות. השלב הראשון צריך שני דברים, גם אהבה וגם יראה. גם אהבה וגם יראה. אז בואו נתחיל עם האהבה. מה זה אהבה? הקדוש ברוך אומר לבני ישראל עכשיו לעשות משהו הכי הזוי שיכול להיות בעולם. המושג של קורבנות, אנחנו מכירים אותו מהחומש ומהסידור, אבל בימי קדם זה היה מאוד מקובל להקריב קורבנות. גם אצל הגויים וגם אצל היהודים, הקורבן היחיד שהיה מוכר בכל העולם זה קורבן עולה. קורבן עולה ששמים אותו על המזבח וכולו נשרף. כמו שהמלאך שבא לבשר להורים של שמשון על לידת הבן שלהם, ואז הם עשו לו קורבן, ואז הוא בעצמו עלה השמיימה בלהב המזבח, ביחד עם הלהבה שעולה, תחיתי עלה איתם ביחד. זו הייתה הרגשה של כל מי שמקריב קורבן, משהו מהנפש שלי נוסק ביחד עם הקורבן. הגדי, אני טרמפ עליו, ולכן צריך דרך אגב גם לעשות סמיכה לפני כן, סומכים את הידיים. כאילו אני עכשיו בידיים שלך, בסמיכה כתוב שצריך להישען בכל כוחו. בכל כוחו זה לא נקרא להראות לגדי שיש לי יותר כוח ממה שיש לו, שאני יכול לקופף אותו. בכל כוחו זה נקרא שאני נשען עליו בצורה כזו שאם הוא יזוז, אני איפול. כלומר, אני עכשיו בניוטרל, אני עכשיו בגדי. הגדי, אתה עכשיו נוסע על השמיים, קח אותי איתך. לא לגמרי, לפחות את הנפש, את הנשמה, את ההתרגשויות, את החלקים הדקיקים האלה שאני לפעמים קולט אותם ומתרגש מהם. קח, קח, קח אותם, גדי יקר, עד כיסא הכבוד. זה קורבן עולה. הקורבן הוא של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. ברגע שאנחנו שמים אותו למזבח, אז כולם וינו הוא העם ויעמדו מרחוק, ומסתכלים, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, הכרעה אל מקום קודשך ביראתך, קורבן. בא משה רבנו ואומר, אתם עכשיו לוקחים קורבן. את הדם שופכים על המזבח, על המזוזות, וסוגרים את הדלת. לא יצא איש מביתו. אתם בבית שלכם, כל אחד עם אשתך, עם הילדים שלך. לא הולכים בחוץ, לא מפצחים גרעינים, לא רואים אקשן, לא כלום. כל אחד בבית שלו. ומה עושים? רבותיי, אתם לא תאמינו, אנחנו כן מאמינים, כי התרגלנו לזה. אתם אוכלים את הקורבן. משה, אנחנו לא מזבח. אנחנו לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו נאכל קודשים? עוד פעם אני חוזר. אתם אוכלים את הקורבן, ולא סתם, אלא לא ככה בולעים כאילו בכפאו השד, אוי ובוי, אוכל את השם, מה אמר לבלע, לבלע, לא, 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 תעשו איזה צלי אש, על מצות ומרורים, קוירך, עם כל הכיף ככה, וזהו, בעשיבה, על צלי אש, אז כתוב בספר החינוך, זה כדרך מלכים, הלכה, ולא לשבור עצם, אנחנו לא עניים, לא מוצצים עצמות, גמרנו, נגמר העידן. לילה שלם, אתם ככה יושבים, המשפחה שלכם ביחד עם 4 כוסות יין. מרקדים, משרים, אנחנו בני חורים. תפסיקו עכשיו לקפל מזוודות ולהתחיל לחוץ החוצה. לא, 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 לא. אתם עכשיו רוקדים ורוקדים ושמחים ושמחים ורוקדים ושמחים. לילה שלם. אבל צריך עוד משהו. אתה פתאום רואה את המצרי הזה, עד היום התגמדת כשראית אותו. סליחה, זה הבוס שלי. אשר התעללתי במצרים, אתה תראה את הלשון שלו נכנסת לתוך העין, והעין שלו נופלת לתוך הפה. התעללויות הכי חמורות שאתם מפנטזים לעצמכם, זה מה שקורה להם, גוססים, מקיים, לא יודע, לא יודע, התעללתי במצרים, אתם תראו את זה בעיניים שלכם, את הבוז הזה, רק כך תוכלו להוציא ממצרים. הרי מצרים, רבותיי, מצרים הייתה באמת משהו שמעריכים אותו, מעריצים אותו. לא פשוט היה להוציא את מצרים מהלב. בני ישראל יצאו ממצרים, אבל צריך גם להוציא את המצרים מהלב שלנו, וזה לא היה פשוט. עובדה, היה למעלה מ-80% מעם ישראל, העריצו כל כך את המצרים, שלא נפל להם האסימון, שאנחנו בעצם גדולים מהם, חשובים מהם, יותר מוסריים מהם, יותר אנושיים מהם. מה פתאום? הם בונים, תראה איזה מגדלים, תראה איזה פירמידות, תראה את הפפירוסים שלהם, תראה את הפילוסופיה שלהם, תראה את התרבות שלהם. אנחנו גמדים על ידה, מה אנחנו בסך הכל רואי צאן? הלו, נכון, האוניברסיטאות הם אצלהם, אבל איפה המוסר? איפה יראת השמיים? איפה ההתרגשות? איפה האהבה לזולת, אהבה להשם? יהיו 80% מעם ישראל שלא נפל להם האסימון. רבותיי, הם נפלו, הם מתו במכת חושך. 80% מעם ישראל מתו, וחמושים, אחד מ5. ישנם בחזל דעה שאפילו עוד יותר מזה, אבל נגיד, הדעה הכי הכי מקילה זה 1 מ5. כלומר, לכל אחד, כל אחד ואחד בממוצע, מאלה שיצאו ממצרים, כל אחד ואחד מהם קבר 4 אחים שלו. חמישית. למי שהיו 12 ילדים, בן אדם שהיו לו 12 ילדים, 8 נשארו במצרים ו4 יצאו. 15 ילדים, 5 יצאו. זה מבהיל. לא, 4 יצאו, 3 יצאו. 1 מ5, 20%. לא יאומן. למה? למה הם לא, לא רצו לצאת? בטח שהם רצו לצאת. לצאת מהעבדות הם רצו, אבל להוציא את המצרים מהלב שלהם, זה היה נראה להם מדי מוגזם. משה רואה צאן, בא נגד כל הפרופסורים האלה, עם הקרחת, עם המשקפי קרן, עם החליפות המעונבים האלה, המקופטרים האלה, עם כל התעודות של אקדמיות של הייטק, שמייטק, ואנחנו גם רואי צון, עובדים בבוץ. אפילו יתרו, יתרו היה חכם גדול, אתם יודעים כמה חכם הוא היה? משה רבנו מבקש ממנו, והיית לנו לעיניים. בוא תהיה העיניים שלנו. יתרו הגדול החכם. והוא נורא שמח להצטרף לעם ישראל, כשהוא שמע מה קרה במצרים ואיחד. יתרו, נהיה בשרו חידודין, חידודין. וואו, מצרים, איזו אימפריה, איזו עוצמה, איזה גורדי שחקים, איזו אוניברסיטאות, איזה בתי חולים, איזה מפעלים, איזה... כל זה מת, כל זה נגמר. וואו. רבותיי, כדי להוציא את זה מהראש, לבוז לכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לילה שלם להיות בבית, עם יין ובשר לאכול קודשים, לרקוד וגם לראות התעללתי במצרים. כך יוצאים ממצרים. יש לנו עכשיו מספיק זמן, מי עכשיו עד פסח? להבין את זה, לחזור את זה, ובפסח נעשה את זה יותר חזק, ובעזרת השם, כמי צייתנו ממצרים, כמי צייתנו ממצרים, הראינו נפלאות, ואז יהיו הריקודים באמת, באמת, באמת גדולים, מוצלחים, שלמים ויפים, בעזרת השם, גאולה, ברכה, ישועה, ניצחון, כל מה שאנחנו מתפללים, שהקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות ליבנו, לטובה ולברכה, ושיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. מאזינים יקרים, סיפרתי לכם ואני חוזר ומספר לכם, אבל אני גם מבקש מכם, שימו כתף. אני הולך להוציא מחדש את הסדרת הספרים המפוארת והיפהיפייה והמבורכת והמברכת, שיורים באגדות חז"ל, מהדורה חדשה יפהיפייה, לעילוי נשמת אשתי, צדיקה הייתה, חנה בת רבי שמואל, חנה גבהרד בת רבי שמואל פישהוף, אישה באמת באמת ישרה וצדיקה, עבדה 40 שנה בערכים, אני חושב שבסביבות 35 או 40 אלף בנות עברו תחת ידה, אישה טובה, צדיקה, אני בטוח שהזכויות שלה למשפחה שלה ולכל מי ששם כתף, לכל מי שהייתה ספרים בבית, סדרה של ספרים יפהיפייה, 22 כרכים, גדולים ואבים, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, אתם יודעים כבר על אגדות חז"ל, כלומר, על הרעיונות של המחשבה, סיפורים, מוסר וכדומה. 22 כרכים, אני הולך להדפיס, נמצא בכרכייה, אתם משלמים, אני משלם לכרכייה, מגיע עם הכרכייה, מגיע אליכם הביתה, במחיר מוזל אני עושה את זה, כשזה יגיע אליי הביתה, אני צריך לזכור מחסן, יעלה כל סט 1,300 שקלים, עכשיו אני מוכר אותו ב-1,000 בלבד, כלומר בסך הכל ב-50 שקלים כל ספר, ספר רבה, 800 עמודים, גובה, 28 סנטימטר, כמו תלמוד, 22 ספרים של התלמוד, אבים גדולים יפים, מהדורה חדשה, שימו כתף, תהיו מבורכים לקדוש ברוך הוא, בעיני הקדוש ברוך הוא, לנו, לכל עם ישראל, לי, ספר יפה, מרתק, מעניין ומוצלח, אתם לא תורמים לי, אתם קונים, עושים בשבילכם משהו טוב בזול, ומצווה גדולה. אז מה יש לנו כאן? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, אני חוזר אליכם, 08-97-44-666. אני חוזר. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם. ספרים יפים. לעילוי נשמת הרבנית חנה, מנהלת של המחלקה של הרווקות בערכים, הרבה שנים. נפטרה בעוד חודשיים, קצת פחות, היא היום השנה הראשון שלה. זכותה תגן עליה ועלינו ועל כולנו. ויהיה לה עילוי נשמה, ולנו ברכה והצלחה, שבוע טוב, תודה רבה.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חיים